יום טוב לכולם. אנחנו נמצאים פרשת השבוע, פרשת תולדות. אז כמובן, מה שכולם מדברים זה על ההתחלה של הפרשה. יש לנו שאלה מאוד חזקה. למה יש לנו שאלה מאוד חזקה? כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה זה הכסילות הזה? אם יצחק הוא הבן של אברהם, אז ברור שאברהם הוליד את יצחק. מה רוצה להגיד לנו התורה? חוזרים על חוזרים על פעמיים וגם דבר כל כך מובן. אלא שהתורה רוצה להגיד לנו הרבה דברים כאן. יש המון המון פירושים על הדבר הזה. אחד הפירושים למשל אומר, שמה הייתה הבעיה? אמרו אנשים, כל הזמן שהייתה עם אברהם שרה אימנו, לא הביאה ילדים לעולם. אחרי שהייתה אצל אבימלך, פתאום היא בהיריון. הלך לה, ממי היא בהיריון? מאברהם אבינו כנראה לא יכול ללדת, אז אבימלך הכניסתה להיריון. והיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך היא תברה. עכשיו זה אפילו היה מתחזק אם אחר כך בא, מה יוצא מיצחק? יעקב ועשיו. אומרו לה, תראו, יעקב זה משרה ועשיו זה מאבימלך. כי אם היו שתי צדיקים, אברהם ושרה, ומהם באו עם הילדים, אז היו שתי ילדים צדיקים, נכון? לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מי שהיה מסתכל על יצחק היה רואה את אברהם. הוא עשה את הפנים של יצחק בדיוק קופי של אברהם. ולכן אומרת התורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. מי שיסתכל ראה שאברהם הוליד את יצחק. זה היה ברור. כמה כדי שלצני הדור לא יוכלו להגיד כלום. זה תירוץ אחד. תירוץ שני מאוד מעניין שנתקלתי בו השבוע, מאוד מעניין. כתוב כאן, תשימו לב נקודה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. בן זה מלשון בניין. בן זה מלשון מבחינה ביולוגית. מבחינה ביולוגית, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אבל זה שהבן שלך מבחינה ביולוגית, זה עוד לא אומר שהבן שלך הוא יהיה כמוך מבחינה אידיאולוגית או מבחינה רוחנית. לכן באה התורה ואומרת, אברהם הוליד את יצחק. לכן אומרים, כל מי שמלמד בן חברו תורה כאילו ילדו. זאת אומרת שילדו מעיד על הקטע הרוחני. זאת אומרת, מה אומרת לנו התורה? קודם כל, עובדה ביולוגית. אלה תולדות יצחק בן אברהם. ליצחק יש אח שנקרא לישמעאל. הוא לא מוזכר כאן בעניין. למה? כי אברהם הוליד את יצחק. כי ממשיך דרכו מבחינה רוחנית אידיאולוגית, מי זה? יצחק. ולכן כתוב לך, אברהם הוליד את יצחק. יש לנו כאן פירוש נפלא. עוד נקודה מאוד מעניינת. אומרים שיש פסוק שאומר, בוא נראה מה נמצא את זה. זה שאמר הכתוב, מדרש תנחומה, גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו. כנגד מי אמרו? אמרו שלמה, זה פסוק ממשלי. לא אמרו, אלא כנגד יצחק, שהיו הכל שמחים, שמיים וארץ, חמה ולבנה, כוכבים ומזלות, ומפני מה היו שמחים? שאלמלא לא נברא יצחק, לא היה עולם מתקיים, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואין בריתי אלא יצחק, שנאמר, ואת בריתי אקים, את יצחק. לא לחינם נקרא שמו יצחק, הוא הביא הרבה צחוק לעולם.
הרבה שמחה.
הרבה שמחה. והאמת שהדבר הזה הוא קצת קשה להבין אותו. כאשר אנחנו מדברים על יצחק, כאילו גיל יגיל אבי צדיק, ילד חכם וישמח בו, אם לא בריתי זה יצחק, ומה עם אברהם? מה, אברהם הרי הוא הראשון, הוא בעצם החשוב ביותר מכל הדברים האלה. אז מה בעצם רוצים להגיד לנו על יצחק? מעבר לזה, ישנו עוד מדרש שאומר, וזה שאמר הכתוב, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. כיצד אברהם נתעטר? בזכות יעקב. כשהשליך אותו נמרוד לתוך הכבשן, ירד הקדוש ברוך הוא להצילו. אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, לזה אתה מציל? כמה רשעים עתידין לעמוד ממנו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בשביל יעקב, תשמעו, מדברים כאן על אברהם. כמה רשעים עתידים לעמוד ממנו, מאברהם. אמר להם, בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו, אני מצילו. וזה עכשיו בכלל נשמע מוזר לגמרי. אברהם מבין שגילת הקדוש ברוך הוא לבדו. צריך את יעקב שילמד עליו זכות? צריך את יצחק שהברית תעבור דרכו? מה, אברהם כבר לא חשוב? אברהם כבר הוא מה שנקרא בטל מן העולם? כל הזכויות של אברהם הם בזכות הבנים שלו? והנכדים שלו? זה נשמע קצת מוזר.
אבל אומרים שהילדים זה שדרוג של ההורים. זה האפגרייד שלהם. זאת אומרת, אם הם היו כאלה, הילדים שלהם יהיו עוד יותר מהם.
אז האמת, זה לא כל כך מדויק, ואני אגיד לכם למה. כי בדרך כלל יש הפוך, יש ירידת הדומה. זה כמו שאומרים, שאתה בא ומחנך את הילד שלך לשמור מצוות. אז אתה תראה הרבה פעמים שכמה שאבא שומר מצוות, הבן שומר פחות. זאת אומרת, זה בעצם עובד... כן, לא, אני רק אומר, זאת אומרת, זה עובד לשתי הכיוונים. ולכן, בכל אופן, המדרש הזה תמוע. כי עם כל הכבוד, אברהם אבינו, הוא זה שמוכן למות על קידוש השם. הוא זה שמגלה את הקדוש ברוך. אז אברהם אבינו צריך את הזכויות של הנכד שלו? בשביל להינצל מכבשן האש? אלא, היינו לפני שנים, סיפרתי לכם איזה פעם, היינו בהולנד, באזור ששם יש הרבה מפעלים של גבינות, מפינה צהובה. הולנד ידועה בזה. עכשיו, ישנם מפעלים...
עוד שם הייתי שם.
כן, ישנם מפעלים שהם קיימים 20 שנה, 50 שנה, ויש מפעלים שקיימים מאות שנים. עכשיו, אנחנו ביקרנו אחד מהמפעלים שקיים המון 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 שנים. עכשיו, אחד הדברים שהם התפארו, זה היה חדר מיוחד שבו היה כל ההיסטוריה של המפעל וכל המייסדים. על הקיר היו תמונים כל המייסדים. עד לסבא, רבא, רבא. העולמים
אוהבים את זה, דרך אגב, במפעל אייניקן הייתה?
מה?
העולמים אוהבים את זה,
באייניקן הייתה? יותר אני אסביר לכם איזה לימוד יש כאן.
אתה לא מבין באייניקן, הם עשו מזה ביזנס אחד גדול. למוזיאון של הבירה,
כן, הוא משום אמור ליד הנחל שם, לא נכנסתי לשם.
חבר לך על הזמן, מדהים.
כן, יכול להיות.
מדהים, מאוד יפה.
לא כל כך מעניין אותי בירה, אבל גבינות יותר עניין אותי.
לא, אותו דבר, זה הרעיון.
כן, כן, אני בסדר, אני רוצה להגיד לכם. עכשיו, מה הרעיון כאן? הרעיון הוא כאן, בא בן אדם, באזור הזה, פשוט הצליחו להמציא איזושהי נוסחה לייצר גבינה צהובה ברמה הכי גבוהה. ואז הפיצו את זה אצל האנשים. עכשיו, מה קרה? למה דווקא המפעל הזה קיים מאות שנים ואחרים לא ישרדו? יש מפעלים חדשים, התחלפו, מה קרה שם? כי הסבא רבא דאג להעביר את המסר לדורות הבאים. ולכן, ברגע שהוא העביר את זה לדורות הבאים, הוא העביר את זה בעוצמה. אנחנו יש לנו, מדברים על תקופה של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא לא לבד.
לאיך להעביר?
תכף, הנה, בבקשה. בתקופה של אברהם אבינו יש ישיבה מאוד ידועה, ישיבת שם ועבר. ודרך אגב, גם אברהם אבינו למד שם, גם יצחק למד שם, ואתה לא שומע עליהם. הם אפילו לא מוזכרים בפירוש בתורה, עד כדי כך. ואתה לא רואה אף אחד מהתלמידים שלהם, מהממשיכים. אז מה קרה? מה היה הכוח של אברהם? הכוח של אברהם היה שהוא העביר את המסר, מה שנקרא, בכל הלב. באהבה, נקרא אברהם הוא אבי. הוא היה לו את הכוחות להעביר את האהבה של השם בצורה כזאת שזה נהפך לחלק ממנו. ולכן כאשר כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, הוליד את יצחק, אברהם הוליד, נתן לו את הכוח הזה של להעביר את המסר הלאה לדורות הבאים. ומה היה ההוכחה? כשאנחנו רואים אבא, שהבן שלו ממשיך בעסק, יופי. אבל כשרואים דור שלישי ממשיך בעסק, זה כבר רואה משהו מיוחד.
זה כבר
מיוחד. ולכן,
רק 30% מהעסקים שורדים.
יפה.
אפילו פחות.
ותראו איזה לימוד עצום יש כאן. באה התורה ואומרת, בסדר, אברהם, יצחק, היה שמחה בעולם, אבל זה עוד לא מספיק. אבל ברגע שיעקב מגיע לעולם, והוא ממשיך בדרך, זוהי הזכות של מי? של יעקב?
של אברהם.
זאת אומרת שאומרים בזכות יעקב, לא בזכות יעקב עצמו, אלא בזכות שהוא אברהם הצליח להעביר את המסר לדור השלישי. וזה רעיון מדהים.
וזה תלמיד אברהם ב-18.
לכן יפה מאוד. בתפילת 18 אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, ומה מסיימים? אלוקי אברהם. זאת אומרת, אי אפשר לקחת. יפה, מגן אברהם, סליחה.
מגן אברהם, כשאומרים מגן אברהם, בדרך כלל כאילו משתחווים, אתה משתחווים.
ברוך, עושים... ברוך קריאה, אתה מורידים, והשם מתרוממים. למה מתרוממים בהשם? דרך אגב, זה הרבה אנשים לא שמים לב לזה. השם זוקף כפופים. לכן שומרים שם השם גם בקריאת התורה. ברכו את... ברגע שאתה אומר את שם השם, להתרומם. כי השם זוקף כפופים. אז אנחנו רואים שגם ברכת אבות מראים לנו שהחוט, דרך אגב, זה החוט המשולש במהרה לא יתפרד. ברגע שיש משהו דבר שקורה שלוש פעמים, שלוש בכלל זה מספר חזק. זה מעיד על אינסופיות. כמו למה שאנחנו רואים קדוש, קדוש, קדוש. ברכה גם ב-18. למה שלוש פעמים קדוש? מה, זה כל קדושתו של קדוש ברוך הוא שלוש פעמים? למה לא אומר 10 פעמים? קדוש, 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 קדוש. למה? כי שלוש פעמים זה מעיד על נצחיות. לכן מספיק להגיד קדוש, קדוש, ולכן בן אדם שנוהג מנהג יפה שלוש פעמים...
לא,
לא, בשלוש
האבות שלנו, שלא אומר קדוש, קדוש.
גם שלוש אבות קשורות לזה. זה מה שאמרנו כרגע, ברגע שזה עובר לדור שלישי, אז זה נצחי. זאת אומרת, אם יצטרך להעביר דור שלישי, אז אתה נמצא בנצחיות כבר. אתה נמצא בכיוון הנכון. אלא אם כן יקרה משהו לא נורמלי. זאת אומרת, זה משהו כבר מוסד. זה משהו שעובד. ולכן דרך אגב, שאתה מקבל על עצמך, לא מקבל אפילו. אם אתה עושה דבר טוב שלוש פעמים, אתה צריך להמשיך כל הזמן. כי שלוש זה קביעות. שלוש זה קביעות, לכן צריך להגיד בלי נדר שעושים משהו. אז כאן אנחנו רואים דבר יפה. רואים את...
צריך להתחתן שלוש פעמים, אני לא יודע.
לא, לא. צריך להתחתן פעם אחת ולעשות שלוש דברים טובים. על ההתחלה, אז זה ממשיך הלאה. אז עכשיו, כן. כן, כן, נו, טוב מאוד.
אפילו שהוא אומר את זה בצחוק.
טוב מאוד. עכשיו, יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד, שנבין שיצחק ואברהם הם בעצם, אחרי עקדת יצחק, התאחדו. דיברנו על זה. הם הגיעו פשוט לחיבור אולטימטיבי. ומה הכוונה? שאומרים, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. באים כאן להדגיש שאברהם ויצחק, שניהם חשובים בפני עצמם. כשאני בא ורוצה לתאר חשיבות של בן אדם, אז אני, נגיד, אני פוגש בן של מישהו שהוא מאוד חשוב, אני אומר, זה הבן של. הבן של הנשיא, הבן של ראש הממשלה, הבן של השחקן ההוא, הבן של זה, הבן של הרב ההוא. אז מי החשוב כאן, הבן או אבא?
אבא.
ואם זה הפוך, אז אני אומר, הוא האבא של. למרות שהוא האבא, מי החשוב? הבן. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן, בעצם, בתיאור הזה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אז מי החשוב כאן? אברהם. אבל אברהם הוליד את יצחק. מי החשוב כאן? יצחק. מה את אומרת לך התורה? שגם אברהם חשוב וגם יצחק חשוב. באמת מה שקרה, אם אתם זוכרים, כשדיברנו על עקדת יצחק, אז יש שלוש פעמים יחדיו בתיאור העקדה. יחדיו הראשון זה כשהולך אברהם עם יצחק לכיוון העקדה. היחדיו השני זה שאחר מתברר ליצחק שהוא הולך להיות עשה, הקורבן. והפעם השלישית זה כשאברהם הולך יחדיו עם הנערים. אז היו כל מיני הסברים. אבל אחד ההסברים בא ואומר, רגע, היחדיו תמיד שמופיע על מי מדבר, על אברהם ויצחק. לא כתוב על הנערים יחדיו אף פעם. לא בפעם הראשונה שהוא לוקח אותם, ולכן בפעם האחרונה שהוא אומר את זה, אז מה מתכוונים להגיד? כי בפעם האחרונה אנחנו רואים שרק אברהם חוזר. יעקב לא נמצא. וישוב אברהם אל באר שבע. וישוב אברהם. וישוב אברהם, איך זה... לא, לא, כן, כן, לא, אני צריך ב...
מה שלומך?
פרשה קודמת זה...
תגיד לי, מה
אם
אתה שומע?
זה... מה? הנה. הנה, ככה. וישוב אברהם אל נערה, ויקומו ויחדו יחדיו אל באר שבע. זאת אומרת, יצחק לא מופיע כאן. ואמרנו, יש כל מיני הסברים לזה, אבל אחד ההסברים הוא שבעצם ברגע הזה אברהם ויצחק מאוחדים עד כדי כך שכשאתה אומר אברהם, אתה אמרת גם יצחק. ולכן איך התורה אומרת את זה? יחדיו. זאת אומרת, תדע לך, אותו יחדיו שהיה מקודם, שאברהם ויצחק היו, גם עכשיו זה אברהם ויצחק, אבל עכשיו אברהם ויצחק הגיעו לשלמות של חיבור. מה הרעיון של שלמות החיבור הזאת? אברהם הוא עמוד החסד, ויצחק הוא עמוד היראה. ואף אחד לא שלם בלי השני. כדי להגיע לשלמות, או כדי להביא תולדות, כדי להביא את, את העולם להמשכיות, צריך את שתיהן. ולכן, רק אחרי שיצחק עובר את עקדת יצחק, רק לאחר מכן הוא מתחתן. לפני זה הוא לא מתחתן.
נכון.
למה? הוא בן 37, יכול להתחתן, ויש מצווה, הוא עורבו. הוא
עסוק אולי בלימוד, ועסוק בחיבור עם אברהם.
הוא לא, לא, הוא לא היה יכול להביא לעולם את יעקב, עד שהוא לא עבר את החיבור בעקדה עם אברהם אבינו. כאשר אברהם ויצחק היו שם במעמד העקדה, שתיהם הגיעו להתעלות רוחנית כל כך גבוהה שהם התחברו ביחד. עמוד החסד ועמוד היראה. אז אברהם קיבל את היראה, ויצחק קיבל את החסד. עוד פעם, ברור שלנו לכולנו שם. גם אברהם היה לו יראת שמיים, וגם יצחק היה לו אהבת השם, אבל בדרגות הגבוהות, לא, היה להם חוסר בזה. כי אברהם היה עמוד החסד, ויצחק היה עמוד היראה. ולכן, רק כרגע שהם התחברו בעקדת יצחק, היה יכול יצחק להתחתן ולהביא את יעקב, שהוא בעצם החיבור של שתיהם, הוא התפארת. הוא החיבור שיוצא כתוצאה מהזיווג הזה של האהבה והיראה. ולכן בכלל, אנחנו רואים בכל אורך התורה את העניין הזה של הזוגיות. הזוגיות בכל הטבע. עולם הזה, עולם הבא, שני לוחות הברית, זכר ונקבה. הכל זה זוגות. למה זוגות? כי כדי להביא תולדות, צריך את החיבור. ואת החיבור הזה אפשר רק לעשות זכר ונקבה. ולכן גם כל הרעיון של זכר ונקבה הוא בעצם שהם מתחברים, יש תולדות. אם הזכר לא יתחבר עם הנקבה, לא תהיה, לא יהיו תולדות. תחילו להבין שאלה הכוחות הפועלים בטבע. וזה, בכמה מילים רק דיברנו על אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה?
היום זכר מתחבר עם זכר.
כן, שלא נדע, אנחנו הגענו למצבים עגומיים. כמה זמן יש לנו?
עוד 10 דקות.
עכשיו מה שקורה, שאנחנו מדברים באמת על החיבור, ואנחנו מבינים שמה שחשוב באמת, בכלל בתורה, הקטע של ההמשכיות. זה הקטע הכי חשוב. לדאוג להמשכיות. זה מה שהתורה בעצם כאן אומרת לנו. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. החיבור של הדורות, ושזה יהיה חיבור נכון. זאת אומרת, שזה לא יהיה רק חיבור ביולוגי. אני הבאתי בן לעולם, הבאתי ילד לעולם. נו ו... חנך את הילד הזה. תביא את הילד הזה לכך שאתה תהיה המוליד שלו, כמו שאמרנו, כל המלמד, בנו של חברו תורה, כאילו ילדו. עד כדי כך. כי זה הדבר החשוב. זה כמו שאמרנו פרשת שבוע שעבר, חיי שרה. מה זה חיי שרה? כולם מתים שם. גם שרה מתה, גם אברהם מת, גם ישמעאל מת, קוראים לזה חיי שרה. כי חיים אמיתיים זה לא העולם הזה. החיים אמיתיים זה העולם הבא. כאן אנחנו רק מכינים את עצמנו לקראת העולם הבא. וכדי לעשות את ההכנה הזאת, צריך לדעת ולהבין שאנחנו צריכים את החיבור הזה של הדורות. זה חלק מההכנה הכי גדולה. כי אם אני לא אגרום להמשכיות מה יקרה, זה ייקטע. וזה מה שקרה לישיבת שם ועבר. וזה מה קרה לכל הצדיקים שהיו באותם דורות. וזה דרך אגב מה שקרה באותו מפעל גבינה, או כמו אתה אומר, אי נקן הזה, מה הכוח של... הכוח היה שהעבירו את המסר לדורות הבאים. וזה הכוח של עם ישראל. עם ישראל, תראו כמה הוא לא שרד. בזכות מה? בזכות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בזכות ההמשכיות. ברגע שאברהם הצליח להעביר את המסר ליצחק בצורה כל כך חזקה שזה עבר גם ליעקב, ודרך אגב, גם בכלל, בתורה, בני בנים כבנים. ובקנת החיוב של אבא על הילדים שלו לחינוך, כל הדברים האלה, אז רק כאילו לידיעה כללית, זה גם מדובר על הנכדים. עד דור שלישי, אם נתן לדוגמה, מה הכוונה? בוא נגיד, יש אבא, יש בן, ויש נכד. או נכדה, לא משנה, לצורך העניין. האבא, זאת אומרת, האבא של הילד, שהוא בעצם הבן של הסבא, הוא לא יכול לחנך את הילד. הסבא יכול להגיד, שמה, אני לא אבא שלו. הוא אומר, בני בנים כבנים. אז יהיה חיוב על הסבא לדאוג לנכד. ככה גם מבחינת ללמד.
היום צריך לחנך. כשאתה בא מאיר לנכד, אז ההורים
אומרים לך, יש הורים. נכון. בשביל זה, זה מה מראה? אנחנו גם החינוך להורים דפקנו אותו. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים, קודם כל, זה אמר, אנחנו לא יכולים לדלג. אתה לא יכול לדלג על הדורות. זה המעבר של הדורות, צריך למעבר חכם. לכן...
לא מחנכים, החברה מחנכת.
עוד פעם, עוד נקודה גרועה. בשביל זה אנחנו לומדים את הפרשה.
זה הבעיה.
אבל זה הסיבה...
בשלב שכבר להריג ידיים.
אבל זה בדיוק איתי, זה הסיבה שאנחנו לומדים את הפרשה. הפרשה אמרנו, זה לא ספר סיפורים. זה כרגע התורה אומרת לנו, אלה תולדות יצחק בן אברהם וליד יצחק. התורה מספרת לנו איך עושים את הדברים האלה.
את אביך ואת אמך, מי מתייחס לזה?
שאלה, איך אומרים, נכון? ויש לך גם את זה, הגעת למלחה ביום ההוא לאמור. ואת זה עושים? לא עושים זה, יפה, אבל אנחנו כן נעשה, אני יכול להגיד לכם דבר מאוד מעניין. הייתי באילת, הרבה שנים
לא
הייתי
שם.
ואני יכול להגיד לכם, הופתעתי לטובה. הופתעתי לטובה, ממש טובה. למה הופתעתי לטובה? כי אני בא, אני מסתכל, אני רואה מסעדות כשרות. מלא, לא אחת ולא שתיים. חנויות סגורות בשבת. זה לא היה באילת אף פעם. היית בא לאילת?
תמיד היה, אני תמיד אכלתי במסעדות קשורות ב-10-15 שנה האחרונות.
אז אני מדבר איתך לפני...
והקניון תמיד היה סגור בשבת.
אני מדבר איתך לפני 15 שנה. מה אתה מדבר איתי על השנים? אני מדבר איתך על השנים, לא הייתי שם.
בסדר.
אני מדבר איתך לפני 20 שנה, כשאני הגעתי לאילת. לפני 20 שנה, כשאני הייתי באילת, אילת הייתה עיר חילונית לחלוטין.
הכל? היה פתוח.
בקניון? אני לא זוכר שהיה פתוח.
הכל היה
פתוח. אני לא זוכר שהיה פתוח. הקניון
החדש, קניון
רק... הקניון החדש פתוח כל הזמן. הישן לא פתוח.
מה?
גם לא.
הישן פתוח.
הישן סגור. הרוב סגור.
אתה נכנס מאחור או פתוח?
לא משנה, חבר'ה, לא משנה. איך שלא תסתכלו על זה, היום, היום, נכון להיום. למשל, יש את הקניון הזה,
הגול, הקרח.
הגול, איך זה נקרא? על הקרח?
אייסמול.
אתם ראיתם כמה מסעדות כשרות יש שם?
אייסמול, כן.
מה זה? זה אף פעם לא היה דבר כזה, תגידו מה שאתם רוצים. אני בית מלון שאני הייתי, החנויות היו סגורות בשבת, זה אתם ראיתם?
אבל הם חייבים, כי זה בית מלון כשר.
חייבים? על מה אתה מדבר?
חנויות
פתוחות, חופשיים.
הכל
פתוח. הכל פתוח. והנה שם, סגור. אז אני ראיתי את זה בתור סימן טוב. לא רק זה. אני רואה בעיר מסתובבים חרדים. והרבה דתיים. זה לא היה פעם ככה. פעם אילת הייתה עיר של הפקרות. עיר של הפקרות וחילוניות גמורה. בשבת זה היה היום של העיר. ואני אומר לעצמי, שאתה רואה את הדברים האלה, אתה רואה שלפעמים זה זרע קטן, לפעמים אתה אומר לעצמי, למה הבן אדם הזה הגיע למקום פלוני אלמון? שמה הוא נחת שם? אני מתכוון לזה שם לכתוב על זה גם השבוע. מגיע איזה בן אדם, אתה יודע מה? כשאתה מסתכל, חברה לא דתית, ויש עניין להיות עם חברה דתית, אבל זה הקדוש ברוך הוא מגלגל בן אדם. ואתה רואה שבסופו של דבר, פתאום, משהו מתפתח מזה. מתי? כשאתה כמו אברהם אבינו. לא כמו שם. מה הייתה הבעיה של שם? מה הייתה הבעיה של שיבת שם ועבר? שם ועבר סגרו את עצמם מהעולם.
אבא בר ספגטי לבן.
הם התמודדו עם הדברים, אהבו את השם, עבדו את השם, אבל רק לעצמם. הם לא דאגו לסביבה. ולכן זה נגמר איתם. או עם הכמה חסידים שהיו להם. אבל אברהם אבינו, הוא לא יכל לדאוג רק לעצמו או רק ליצחק. הוא דאג גם לאחרים. הוא דאג לכל העולם. ראינו את הוויכוח שלו עם סדום, על סדום, על רשעי סדום. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא, וזה בעצם הכוח. הכוח הזה של האהבה. שאתה אוהב מישהו בצורה כזאת שאתה דואג לא רק מה יהיה עכשיו, אלא מה יהיה אחרי שאני לא יהיה. וכשאתה מגיע לרמה כזאת, אז אנחנו באמת יכולים להגיד, כמו שאומרים, עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם. זאת אומרת, המצב הזה שגם אתה יכול להתפאר באבא, ואבא יכול להתפאר בבן. זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. כמו שאתה אמרת, שהבנים משדרגים או הולכים בעקבות ההורים. ואז אתה אומר, וואלה, תראה, זה רואים שזה, זה רואים מי האבא שלו. אומרים, וואו, תראה את הבן שלו. זה הגאווה. זה ההנאה, שהילדים ממשיכים בדרך שלך.
הם רואים איך אתה מתנהג.
וזה משהו אומרים, המחנך הגדול הזה, אברהם, אתם יודעים כמה מילים הוא דיבר עם הבן שלו? בתורה, כן? אומר, אייל עשה לעולה.
אלוהים
יראה לו עשה לעולה. זה כל הדיבור שאתה רואה בתורה שאברהם מדבר עם יצחק. אז מה היה הכוח החינוכי שלו?
ההתנהגות שלו.
יפה. חשוב להבין, לא דיבורים, מעשים. אתה הולך להגיד לבן שלך אסור, 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 או זה וזה וזה, ואחר כך מה הוא קולט אותך?
שומע אותך.
שומע אותך, מדבר לא יפה. שומע אותך, עושה דברים, רואה אותך זה. אז מה אתה רוצה? ככה אתה רוצה? אז הוא אומר, אחד בלב, אחד בפה. מה נגמר? זה כמו שתמיד אני אמרתי, שיש את ה... אנחנו, לצערנו הרב, הרי מה זה שלמות? שלמות זה הפנימיות משקפת החיצוניות, החיצוניות משלבת את הכלום. זה בדרך אגב אנחנו נראה גם בפרשה. פרשה קודמת כתוב על שרה שהייתה יפת תואר. שרה הייתה, אמנו, הייתה האישה הכי יפה בתבל, אומרים. שכולם בפני שרה כקוף בפני אדם. ושרה בפני חווה כקוף בפני אדם. כי חווה זה היצירה של הקדוש ברוך הוא. זה אין יופי יותר יפה. היא מושלמות. עכשיו, זה היופי של שרה. ואנחנו פתאום בפרשה אנחנו נתקלים, אצל רבקה לא כתוב יפת מראה, אלא כתוב טובת מראה. טובת מראה. וזה, עכשיו אומרים שהיא הגיעה לאוהל של שרה, הגיעה, לקחה האוהל לשרה, אומר רש"י, והנה היא שרה. זאת אומרת, היא מחליפה בצורה מושלמת את שרה אימן. אז למה כתוב אצל שרה יפת תואר ואצל רבקה טובת תואר? אם נחבר את שתיהן ביחד, נבין שטובת מראה זה אחת שרואים את הטוב יוצא החוצה. טובת מראה. אתה רואה, לפעמים אתה מסכן לבן אדם, אתה רואה, וואו, הוא טוב. אתה רואה, אתה... יש לו פנים עדינות, פנים נעימות. ומצד שני, אתה יכול לראות לפעמים, מה שנקרא, אפילו אישה יפה, שרת טעם קוראים לזה. אישה יפה, אבל מגילה. לא יודע איך להגיד לכם את זה. למה היא? הפנימיות שלה ריקובה. אתה רואה את זה לפנים. עכשיו, מה היה היופי של שרה ורבקה? שלא רק היו יפות מבחינת המראה החיצוני, אלא היה לזה גיבוי על ידי היופי הפנימי. ולכן אצל שרה כתוב יפת מראה, ואצל רבקה כתוב טובת מראה.
מה?
שברגע שאתה טוב, רואים את היופי הזה על הפנים. תראה, בזוגיות, ההורה מתלהב מאישה, שהיא יפהפייה. אבל אם זה הדבר היחידי שמשך אותך אליה, אחרי שנה, אני אומר שנה בגדול, אתה כבר לא תראה את היופי הזה. אבל לעומת זאת, אם מה שמשך אותך זה היופי הפנימי, האהבה רק תלך ותגדל. למה? כי אתם יש לכם חיבור של הפנימיות. וזה היופי האמיתי. ועל זה מדובר כאן. זה הטובת מראה. וזה בעצם הרעיון של העברת המסר לדורות הבאים בצורה הנכונה. אם נעשה את זה בצורה נכונה, אז ככה גם הילדים שלנו יהיו. אבל אם אנחנו נהיה פרווה, אם אנחנו נגיד... כמו שאמרת, מלמדים את הילד, בא מישהו דופק, אמא בבית, האמא אומרת לו חוח. לא, אמא לא בבית. הרי מה קורה? ילד אומר מה שהוא חושב. אז אתה מה קורה? איך שהוא מדבר? כן, אמא, עשתה זה, אבא, איש, תורוק, אל תגיד. ואחר כך כשהוא מגיע עורך, אתה אומר לו, אני לא פה. מה אתה מחנך את הילד? הילד, התמים, גודל, אומר מה שהוא חושב, נכון או לא? ככה זה תינוק, אין חובה. גודל אומר מה שהוא חושב. מה אנחנו מלמדים אותו? אל תגיד מה שאתה חושב. זאת אומרת, וזה החינוך הכי גרוע שיכול להיות. אנשים לא חושבים על זה אפילו. כשאתה בא ואומר לילד שלך, תגיד שאני לא בבית, מה לימדת אותו?
לשקר.
ואחר כך אתה מתפלא שהוא לא מגלה לך דברים? או שהוא מתחמן אותך? הרי אתה חינכת אותו ככה. ואחר כך אנחנו מתפלאים. וישנם דרכים, אתה יכול להגיד, תשמע, אמא כרגע עסוקה, עסוקה. או אם אמא לא, זה אי אפשר להפריע לאמא כרגע. אבל אני, הדרך הכי פשוטה שלנו מה להגיד, תגיד שאני לא בבית. ההוא מתקשר בטלפון, לא, אני לא כאן, אני לא כאן. מה חינכת את הילד? הילד גודל, הוא אומר מה שהוא לא חושב, והוא חושב מה שהוא לא אומר. וזה בדיוק הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אז מה אנחנו לומדים מאברהם אבינו? שאם אנחנו באמת רוצים להעביר את המסר לדורות הבאים, זה לא דיבורים, זה מעשים, ושפיו וליבו של האדם יהיו שווים. שנזכה בעזרת השם באמת להגיע למצב הזה שנוכל להתפאר באבותינו, אבותינו יוכלו להתפאר בנו, וכך גם עם הבנים שלנו, והבנים יוכלו להתפאר איתנו. ואז אנחנו, איך אומרים, הגענו לשילוב הכי טוב שיכול להיות של ההמשכיות.